20 שנה חלפו מאז יציאת צהל מלבנון, במאי 2000, והאתגר שליווה את התקופה של שהות צהל בלבנון, ממשיך ללוות אותנו גם עכשיו, הכוונה היא לחיזבאללה בלבנון, על כל מה שכרוך בנוכחות ובהתחמשות שלו לאורך הגבול עם ישראל. ואנחנו גם יכולים לומר שלמרות המתיחות הגוברת ולמרות האתגר הביטחוני הגובר שתכף נדבר עליו, חיזבאללה וישראל לא מעוניינות במלחמה, מה שכן הן דואגות להרתיע אחד את השני, והאתגר יחד עם זאת לא מונע אפשרות של הסלמה, לא מונע גם חלילה אפשרות של מלחמה. על זאת ועוד נשוחח עכשיו עם תת-אלוף במילואים אסף אוריון, שכתב ממש בימים האלה מבט על בנושא הזה, 20 שנה לנסיגה מלבנון. וראשית אני רוצה לשאול אותך, איך לאורך 20 השנים האחרונות התעצבה המציאות הביטחונית בלבנון, האיום של חיזבאללה, וגם המציאות לאורך הגבול?
כשמסתכלים 20 שנה אחורה, זה בלי ספק מזמין ראייה היסטורית ארוכה יותר. ולצורך העניין, בואו נתחיל במלחמת העצמאות, כשהיו כוחות לבנונים בשטח ישראל, צבא הצלה, צבא לבנוני נלחם ברמת יוחנן, וב-49 לבנון וישראל חתמו על הסכם שביתת נשק. וזה מה שהסדיר את תיחום הגבול ביניהם. ב-67 ישראל הודיע ששביתת הנשק הזאת הופרה ומבחינתה הסתיימה, כולל ביטול קו שביתת הנשק. ב-1970 ישראל פעלה, או החל משנת 70, היה אירועי ספטמבר השחור בירדן, שהעביר את מרכז הכובד של הפזורה הפלסטינית החמושה מירדן ללבנון. ואז ישראל פגשה למעשה יריב חיצוני, שהתיישב על תוך חולשת המערכת הלבנונית, יריב פלסטיני חמוש בשטח לבנון, ואפילו נטבע אז השם פתחלנד. והתחילה שרשרת של חיכוכים צבאיים עם לוחמת גרילה משטח לבנון לתוך שטח ישראל, פיגועים וכדומה. ב-78 ביצענו את מבצע ליטני, שנועד בעצם לנקות את השטח הסמוך לגבול מנוכחות של מחבלים פלסטינים. זה היה המקום ששם נולדה החלטת האום 425, ולמעשה יוסד כוח יוניפיל. ב-82, ממשלת ישראל יזמה מבצע גדול בניסיון להרחיק את הפלסטינים מלבנון, להעיף אותם משם, ואפילו הייתה לה סוג של יומרה לחתום הסכם שלום עם לבנון. זה היה, אם אני לא טועה, ב-17 במאי 83, נחתם הסכם שלום עם לבנון, שכמובן הפך לבלתי רלוונטי בהשפעת הכוחות הסורים. כאן צריך להזכיר שב-79 התחוללה המהפכה האיראנית, הופיעו כוחות משמרות מהפכה איראנים בבקעה הלבנונית, בבקעה, והתחילה מערכת היחסים שהפכה את ארגון המדוכאים עלי אדמות השיעי למה שהיום אנחנו מכירים כחיזבאללה. ובמסע הארוך הזה, כשנכנסנו ב-82, הלכנו בעצם עד בירות, ב-85 הייתה נסיגה לרצועת הביטחון, והתפיסה הביטחונית הייתה בנוכחות קדמית לפני הגבול הצפון, כדי שהלחימה תהיה שם ולא ביישובים שלנו. זאת אומרת, הייתה תפיסה של הגנה קדמית באמצעות צבא דרום לבנון ופעילות צהלית קשה. ולמעשה, מ-85 ועד שנת 2000, היה שם חיכוך בלתי פוסק בין צהל למה שהלך והתפתח להיות החזית הקדמית של איראן מול צהל, וזה ארגון חיזבאללה. והמאפיינים של הלחימה הייתה צבא בנוכחות בלבנון, וגרילה שחולקת איתו את אותו תא השטח, ולכן יש קושי לא קטן להתמודד. הנסיגה בשנת 2000 קודם כל היה רעיון מתבקש. זאת אומרת שהוא היווה שינוי כיוון, אפשר אפילו להגיד מאוחר, מהתפיסה של הגנה קדמית בנוכחות, לתפיסה של היפרדות, התייצבות על קו מוכר ומוסכם, והגנה משם. וזה היה צעד שההחלטה שלו הייתה נכונה, והביצוע שלו היה בעייתי. כי בצורה שבה הוא נתפס בשנים האלה, ישראל נסוגה בבהילות, במשהו שנראה כמו אובדן כוח הרצון, עזר לנסראללה בשנים ההם להגות במטאפורת קורי העכביש של ישראל, והיא חלשה וכדומה, וגם כנראה נתן השראה לאינתיפאדה הפלסטינית, שפרצה לא הרבה זמן אחרי זה, מתוקף זה שהם אמרו ישראל חלשה, ישראל בנסיגה. מ-2000 עד 2006 התקיים שם מצב שלמרות הנסיגה מלבנון, חיזבאללה המשיך להציק לישראל בפיגועים שונים ומשונים. ישראל התנהלה במסגרת, הייתי אומר, של תגובות מדודות, מוגבלות, ביצעה מאמץ מודיעיני לא מספק, זאת אומרת, התפתח שם משהו מתחת לאף שלה, שהיא לא הייתה מודעת למלוא פרטה וכיפו. זה היו גם שנים שהיינו מאוד עסוקים באינתיפאדה השנייה, ובהתנתקות מעזה, זאת אומרת, הזירה הפלסטינית הפכה להיות מרכז העניין שלנו, ו-2006, שלתוכה שני הצדדים למעשה נפלו לתוך המלחמה הזאת, שכל אחד חשב שהוא רק מאשר מבצע מוגבל, למעשה תפסה את שני הצדדים בהפתעה, גרמה נזק גדול מאוד, ואפשר להגיד ש-2006 יהיה נקודה שבה הסתיימה הנסיגה מלבנון, שני הצדדים הבינו מה מוטל על הכף, חיזבאללה קיבל הדגמה במה כרוכה מלחמה עם ישראל, בניגוד לפעולות גרילה נקודתיות, ולמעשה הגבול קפה. זאת אומרת, הוא הפך מחזית פעילה של חיכוך יומיומי, לחזית שקטה שיש לאורכה מייצבים ויש הבנות ויש כללי משחק וזה מקום שקט וזה מה שמסביר את השקט שמאז 2006 ועד היום.
הזכרת את כללי המשחק וזה בדיוק הנושא שעליו אני רוצה לשאול אותך. עד כמה הם מדויקים וברורים ואני רוצה קודם לשאול אותך לגבי הצד הלבנוני. הרי כמו שאתה מציג בניתוח שלך, חיזבאללה עבר תהליך שהתעצמות שבעצם נמשך עד עצם היום הזה, וזה כולל גם נוכחות לאורך הקו הכחול, אם כי סמויה, כמה זה באמת סמוי, אני רוצה לשאול אותך, וזה מחיר שבעצם ישראל מוכנה לשלם אותו, כי לפני ימים אחדים התפאר נסראללה, שהנה, אנחנו עושים כאוות נפשנו בלבנון, ישראל לא תוקפת. זה חלק מכללי המשחק, או שזו תוצאה של איזשהו, איך נגיד, סיכון שישראל הייתה מוכנה לקחת על עצמה, אבל עד גבול מסוים. ואולי אם חיזבאללה יחצה את הגבול, למשל דובר בשנים האחרונות על הטילים המדויקים, זה כבר סיבה להתנהגות אחרת.
אז הייתי אומר כך, כללי המשחק זה לא איזה מוצר סגור, סופי, מוחלט, אלא זה משהו שנמצא בדיאלוג מתמיד בין הצדדים, והוא מעוצב לא כל כך בדיבורים ויותר במעשים ובהבנות שבעקבות המעשים. אז מה בעצם הדברים שהתפתחו במשך השנים האלה? ראשית, אמנם היו התקפות של חיזבאללה על ישראל, כולל מלבנון, אבל הן היו מעטות. הן היו בדרך כלל בתגובה על פגיעה באנשים של חיזבאללה, כולל בסוריה. ההתקפות האחרונות, האירוע ב-1 בספטמבר שבו נורו עלינו טילי נונטט, קשה להבחין מה הייתה הסיבה, אבל היו שם שתי סיבות שהצטלבו. תקיפה שיוחסה לישראל בבירות עצמה, על רכיב ופרויקט הדיוק, והרג שני לבנונים בתוך חוליה של כוח קוץ בסוריה. עכשיו, אם נלך טיפה אחורה, דברים שחיזבאללה תפס כפגיעה של ישראל בשטח לבנון או באנשיו, היו מבחינתו עילה לכל מיני סוגים של תגובות, כמו התקפות מטענים בשבא, כמו מדי פעם התקפות רקטות שהן לא היו בדיוק מיוחסות, והאירוע הבולט ביותר ב-2015, זה כאשר ישראל פגעה בסיור של חיזבאללה וגנרל איראני ברמת הגולן, זה גרר שוב טילי נונטט על כוח ישראלי ושני הרוגים של צה"ל. זאת אומרת שאפשר להגיד כך, ואני משקלל בתוך זה את מה שנסראללה אמר לאחרונה, הרוגים של חיזבאללה, כולל בסוריה, זה קו אדום, אנחנו נגיב על זה, פגיעה בשטח לבנון, כמו שהיה בג'נטה ב-2014, אנחנו נגיב על זה. והייתי אומר מה שהוא לא אמר, אבל עשה וכתב באלחבר מטעמו, זה שגם פגיעה ברכב של חיזבאללה, כמו שהיה במחצית אפריל, למרות שהייתה הקפדה לא לפגוע בפעילים, עובדה שזה גרר תגובה של פגיעה בגדר. זאת אומרת, הוא ניסה להרחיב פה את האמירה לפגיעה ברכוש מול פגיעה ברכוש. זאת אומרת, השיח על מה מותר ומה אסור נמצא כל הזמן על הפרק. ישראל בגדול מסתכלת על ההתעצמות של חיזבאללה, והיא צריכה להגיד כך, אני ההיגיון העיקרי שלי הוא מניעת מלחמה. למה? כי אין לי יעדים פוזיטיביים להשיג בלבנון. אין לי תביעות טריטוריאליות, אני לא מנסה לכפות פה איזה סדר מדיני חדש. האמת לא כך מעניינת אותי לבנון, למעט בהיבט אחד, וזה האיום הצבאי עליי, שבאמצעות הלוגיסטיקה האיראנית נוצר פה האיום הקונבנציונלי הגבוה ביותר על ישראל בימים אלה, מבחינת יכולת ורצון. זאת אומרת שעם השנים, תחת מה שנקרא הסטטוס קוו של החלטת מועצת הביטחון 1701, נוכחות יוניפיל, פעילות צבא לבנון בדרום, נוצר מצב שלכאורה מדיני הוא יציב, הוא סטטוס קוו, ולמעשה מתחת לפני השטח הוא מאפשר התעצמות, חזרה, חידוש פעילות של חיזבאללה מדרום לליטני, כאשר צריך לזכור, החלטה 1701 זיהתה את הסיבה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, בנוכחות צבאית לא ממשלתית של חיזבאללה בדרום לבנון, היא כיוונה לזה שמדרום לליטני יהיה אזור ללא נשק לא ממשלתי, היא הטילה את האחריות על זה לממשלת לבנון בסיוע יוניפיל, ובשנים שחלפו מאז, ותוך כדי שהכהנים הגדולים של שימור הסטטוס קוו קוראים לשימורו, למעשה מה שקרה זה שחיזבאללה השתלט על לבנון. ממשלת לבנון, נגיד בהסבר הכי מקל, היא בת ערובה של חיזבאללה. היא לא פועלת לייסד אזור נקי מנשק לא ממשלתי. למעשה הנשיא גם אימץ את ההתנגדות, שזה איך שהם קוראים לחיזבאללה, כחלק מאסטרטגיית ההגנה הלאומית. ולכן הולך ונוצר מצב שהנוכחות הצבאית של חיזבאללה כולל על הגבול, אבל בכל לבנון הולכת וגדלה. באיזה תנאים ישראל מתערבת אל מול בניין כוח, ולמעשה מקדימה מלחמה שהיא הייתה מעדיפה לא לנהל, כשהדברים הם בגדר של איום חמור מאוד. הדוגמה הבולטת זה הנושא הגרעיני, אפשר להגיד שהתקיפה על עיראק ב-81, התקיפה על סוריה ב-2007, שני הקורים, זה דוגמה לזה שישראל מעדיפה לבצע מתקפת מנה לפני שיגיע האיום לבשלות. הגישה שלה לגבי איראן גרעין היא דומה. לגבי הדיוק היא אמרה, אני רואה את הדבר הזה, אני לא אאפשר לכם לקדם אותו בלבנון, או שתעצרו אותו בעצמכם או שאני אעצור אותו. זה היא אמרה בגלוי. ועכשיו אנחנו משחקים במשחק צלליות, האם ממשיכים, האם לא ממשיכים, נסראללה אמר בנאומו, אנחנו, יש לנו עניין להפוך את כל הטילים למדויקים, זה חלק מזכותנו, והוא הולך פה על חבל דק, למה? כי תוך כדי שהוא מגדיל את רמת האיום שלו על ישראל, ויכול מגדיל את ההרתעה, ותוך כדי שהוא מגדיל את המוכנות שלו לאורך הקו הכחול, ועל זה התמקד המאמר האחרון שלי, הסיפור הוא לא רק הדיוק, אלא גם הפעילות המבצעית לאורך הקו הכחול, התצפיות, הסיורים, המוכנות של רדואן, ההתנכלויות לסיורי יוניפיל, הסגירה של השטחים.
יש שם יותר תעוזה מכפי שהיה זמן קצר אחרי סוף מלחמת לבנון השנייה, מבחינת המוכנות אפילו להפר בגלוי.
אני חושב שכן, אני חושב שכן. יש פה, קשה תמיד להגיד, בתופעות כאלה של התנהגות שהיא יותר קיצונית, האם זה בא מחוסר ביטחון עצמי או מעודף ביטחון עצמי. כי ההתנהגות היא דומה גם כשאתה עם הגב אל הקיר, אז אתה יותר נואש ועושה, או שאתה בטוח בעצמך ואז אתה עושה יותר. אבל את הגל האחרון שאנחנו רואים של התנכלויות ליוניפיל, שמפורסמות בתקשורת על ידי חיזבאללה, עם פרשנויות מפורשות שאומרות זהו מסר למועצת הביטחון, זה רמת בולטות ובוטות שמשקפת לדעתי סוג של חריגה לעומת מה שהכרנו בעבר. עכשיו, אין פירושו שנוכח התעצמות האויב, ישראל צריכה עכשיו לצאת למלחמת מנע על איום שאולי אפשר לדחות את המלחמה איתו, שהיא לא דחופה לנו בעוד כמה שנים, אבל כן פירושו של דבר שצריך לעשות מאמצים גוברים בתחום המדיני, בתחום הכלכלי, בתחום המודיעיני, בתחומים אחרים, כולל בתחום המבצעי, כדי להאט את המגמה ואולי להפוך אותה, ככה שחיזבאללה יהיה פחות קרוב, פחות ארוך, פחות בונה יכולת שבסופו של דבר היא מגדילה את הסיכוי להסלמה.
ואם הזכרת כבר את יוניפיל, הרי בעצם גם בין חיזבאללה ליוניפיל יש סוג של מאזן אימה או הרתעה, אז השאלה היא, איזה תפקיד יכול להמשיך למלא יוניפיל במציאות הבעייתית הזאת שאתה מתאר, ואיך אולי באפיק המדיני אפשר לתעל את המאמצים כדי שהמצב לאורך הקרב הכחול ומעבר לו ישתפר.
בואו נסתכל על זה בראייה מפוקחת. מה שיוניפיל מביא לשולחן זה יכולת טובה לייצר קישור בין הצדדים שמונע הסלמה של תקריות, יכולת טובה להגיע עם החיילים שלו לחציצה בין חיילי צהל שפועלים למשל במובלעות מצפון לגדר, אבל מדרום לקו כחול, לבין צבא לבנון שחייב לשלוח לשם כוחות כדי להראות את הדגל של עצמו. נוכחות בין הכוחות במצבים כאלה היא מונעת הסלמה. אנחנו יודעים איך מתפתחות הסלמות, בהקשר הזה התפקיד של האום הוא חיוני. יש לו עוד שני תפקודים חיוביים. אחד, זה שהדיווחים שלו מהשטח מאפשרים להניח בסיס עובדתי מוצק, שעליו אפשר לנהל דיוני מדיניות. כי חלק מהשיטה של חיזבאללה, של לבנון ולפעמים של דיפלומטים מארצות אחרות, זה להגיד, אין לנו הוכחות, אנחנו לא בטוחים שזה המצב, מי אמר שבכלל חיזבאללה חמוש? זאת אומרת, יש פה מצב נדיר שישראל וחיזבאללה מסכימות בפומבי שחיזבאללה חמוש באזורים האלה, והאום מעדיף להגיד, אין לי ראיות, יש לי ראיות. אז במקומות שבהם האום נתקל בדברים, מדווח עליהם, יש לישראל יתרון בדבר הזה.
זה פעל טוב בתקופת מגן צפוני.
נכון. ואז הוא אומר, הנה ראיתי שלוש מנהרות חוצות, ולא יכולתי לאמת עוד שלוש שנטען. זה מופיע בדוחות שמתנכלים לכוחות יוניפיל, שמכים לכוחות יוניפיל, שעמדות לכאורה של ארגון סביבתי ירוק ללא גבולות, בסמוך להן בוצע ירי טילים, ועדיין ממשלת לבנון לא מאפשרת ליוניפיל להגיע למקום. זאת אומרת, בדברים האלה, במקום שזה יהיה טענות ישראליות, זה מופיע בדיווחי מזכ"ל האום. זאת אומרת, לפחות ברובד העובדתי נחסך מאיתנו הצורך להתווכח על עובדות, ואפשר להתחיל להתווכח על מה עושים עם זה. היתרון הרביעי שצריך להגיד הוא שכוחות יוניפיל, בוודאי ממדינות מתקדמות, מביאים איתם התעניינות מקצועית צבאית של כל המטות וארגוני המודיעין של הארצות האלה, שמדווחים אמת לבירות שלהם בבית. ואז כשהדיפלומטים מתווכחים על מה צריכה להיות המדיניות, לפחות ברמה הצבאית מקצועית, יש תמימות דעים. זה לא איזה אירוע שרק ישראל מסתכלת ומתלוננת, ואומות העולם אומרים, לא יודעים על מה את מדברת, כי הצבאות שלהם מדווחים אמת. עכשיו, איפה הבעיה? יש מספר בעיות ראשיות. אחד, לא כל מפקדי יוניפיל עד היום, וזה לא תופס לגבי המפקד הנוכחי, היה להם נוח להגיד, אמנם אני לא רואה נשק בדרום, אבל הצורה שבה אני פוגש את השטח לא מאפשרת לי לראות גם אם יש. מפקדים שהם יותר ישרים אומרים, אני לא יודע להסתכל, או אני לא רואה, או ייתכן שזה קיים, והתקריות עצמן הן מוכיחות שיש נשק בדרום. מפקדים שהיה להם פחות נוח, היו אומרים, אין לי ראיות, אני לא יודע מה הבסיס לטענות ישראל, ובדבר הזה הם מספקים סוג של כיסוי לחיזבאללה, שאומר כאילו, אני גם יכול לפעול צבאית, וגם אני לא משלם איזה מחיר מדיני. איפה הבעיה הנוספת? בסופו של דבר, אם תהיה הסלמה, ודרום לבנון הופך להיות שדה קרב גואש, רועש, קטלני, מהצפופים ומהבעייתיים בעולם, אז ישראל מוצאת את עצמה שם עם 10,000 חיילי אום, ממדינות שהיא לא רוצה לפגוע בחיילים שלהם, וזו מגבלה גדולה, וכשנצטרך לבחור האם להגן על תושבינו במחיר של פגיעה בתושבים לבנונים, לזה נוספת גם במחיר של פגיעה בכוחות שלום, שאין סיבה לסכן אותם בימים רגילים. ולכן, במצב שבו אנחנו מבינים שיוניפיל מוגבל על ידי חיזבאללה, על ידי צבא לבנון, על ידי ממשלת לבנון, והוא לא מסוגל להגיע לגישה ולתנועה חופשית לכל המקומות שצריך, אנחנו סבורים, או רבים בישראל סבורים, שהגודל הזה עם מגבלות הפעולה האלה, יש ביניהם פער בלתי נסבל, אז או שיסירו את מגבלות הפעולה, או שיקטינו את הכוח. מה ההיגיון בהקטנת הכוח? קודם כל צמצום המגבלה המבצעית שהזכרתי קודם, צמצום הסיכון לכוחות אום, אבל גם העברת מסר לממשלת לבנון, שה-business as usual, כמו שהם חושבים שאפשר לנהל אותו, גם לארח כוח אום, גם לא להגן עליו מפני התנכלויות, גם לא לאפשר לו גישה, גם למעשה לחסות על חיזבאללה שעושה טרור מול יוניפיל, מפריע לפעולתו, מאיים עליו, מה שהזכרת קודם לגבי ההרתעה, היא חד כיוונית. חיזבאללה מרתיע את יוניפיל, יוניפיל לא מרתיע את חיזבאללה, ובצדק. זאת אומרת, מה יש פה? יש פה כוח מקומי שנלחם על שלו וזה אינטרס עליון שלו, ויש פה כוח זר שרוצה לחזור הביתה בשלום, גם אם החיילים הם חיילים מקצועיים, המדינאים שלהם לא רוצים שהם יסתכנו. ולכן המשוואה ביניהם היא לא משוואה שוויונית. אבל יוניפיל מביא הרבה טוב ללבנון. הוא מביא הרבה כסף, הוא מביא משרות, הוא מביא פרויקטים. אנחנו חושבים שיש יכולת להשתמש במנוף הזה, כדי להגיד בסדר, אנחנו לא נגד הטבות ללבנון, אבל את זה צריך לעשות מול סידורי ביטחון משופרים. ובעניין הזה, כמו שישראל השכילה להגיע להבנות ביטחוניות כלכליות עם חמאס, יכול להיות שצורת החשיבה הזאת ניתן לקדם אותה גם בלבנון, שזקוקה כעת לסיוע בינלאומי, שזקוקה כעת לסיוע לצבא לבנון, שבסך הכל זקוקה לתועלות הכלכליות שיוניפיל מביא, וזה הזמן להגיד לה, בסדר, אנחנו לא נגד סיוע, אבל התמורות צריכות להיות בסידורי ביטחון מניחים את הדעת, בשיפור ולמעשה בשינוי השיפוע של מה שראינו עד עכשיו, של התעצמות הדרגתית של חיזבאללה לאורך הקו הכחול ולפרויקט הדיוק.
וכך בעצם גם להפחית את הסיכויים להסלמה שחלילה תתדרדר למלחמה, וזה גם בסיוע של צדדים בינלאומיים, נכון? זה לא רק ישראל כשלעצמה.
נכון, אנחנו צריכים בעצם לזכור שמבחינת הצבא, מבחינת צהל, יש לו ציווי להיות מוכן למלחמה הזאת, ומבחינת מדינת ישראל יש לה כל עניין להימנע ממנה, אלא אם כן אין ברירה. והיא צריכה להתנהל במתח של איך לנהל את המלחמה, או את המערכה שבין המלחמות, שמתנהלת הרבה ממנה לאורך קווי ההספקה מאיראן ללבנון, זאת אומרת, המגרש העיקרי הוא סוריה, אנחנו צריכים למצוא את נקודת האיזון הנכונה שלא תביא להידלקות של הגבול הלבנוני. כי הפצצה הזאת או החבית אבק השריפה הזאת של חיזבאללה הצבאי, למעשה מובילים אליה מספר פתילים. פתיל של תקיפה אפשרית אמריקאית או ישראלית באיראן. פתיל של פעילות בעקבות המערכה בין המלחמות בסוריה עם נפגעים לחיזבאללה. פתיל של פעילות ישראלית כנגד פרויקט הדיוק בלבנון או כל פעילות אחרת בלבנון. ופתיל של התפתחויות שטותיות על הגבול שקורות מדי פעם, של תקרית מקומית שמתחילה בהוא עשה, ההיא עשה, זה כיוון, ההוא עשה, איזה ירה, ההוא נפגע. ומשם, תראו, ב-1 בספטמבר נורו טילים על רכב צהל. הם פספסו ב-20 סנטימטר. או לא יודע, במרחק קטן. ההבדל בין אירוע ללא נפגעים לאירוע עם 5 הרוגים, מיד מביא לתגובה שהיא תגובה באשן או תגובה קטלנית. תגובה קטלנית מביאה תגובה לתגובה שהיא מסלימה. ואני מזכיר, כל המלחמות האחרונות שלנו התחילו באישורים למבצעים ולתגובות, לא ליציאה למלחמה. וזה נכון לגבי שני הצדים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על מרחב המגע הזה, קו המגע של ישראל עם לבנון, בתור מקום שכרגע הוא שקט, אבל יש בו הרבה מאוד מרכיבים שיכולים להביא להסלמה. הזכרת את המנהרות, יש פעילות לאורך הגדר, יש תקריות, יש חציות, יש אולי פעילות לאחרונה, הופיעו כל מיני סודנים שחוצים לנו את השטח, איך, את הגבול, איך בדיוק הגיעו סודנים לדרום לבנון, לנסות לחדור לישראל, האם זה אירוע ספונטני או אירוע מנועל, יש פה כל מיני דברים שיכולים להיות המציתים של מלחמה ששני הצדדים לא רוצים בה.
תודה רבה, אסף.